טוב, נתחיל, יש הרבה מה להספיק. טוב, תראה קצת בנהג.
בתוך עבוד פסח, תחס נראה לי נושא הכי חשוב בעניין קטניות. ושאר הדברים סך הכל נזרים ויודעים זה, ובקטניות לדעתי יש דווקא הרבה מה לומר. ככה, המנהג של איסור קטניות התחיל בתקופת הראשונים באשכנז. בוא נאמר, העדות הראשונה שיש לנו זה במאה ה-12, כלומר רבי אלעזר מוורמייס, זה ככה מובא בשמו. ואחרי זה המקור שכתוב ככה בצורה הכי מפורטת זה אחרי זה בסמק, ספר מצוות קטן, רבי יצחק מקורביל, שהוא במאה ה-13. זה ככה, זה ההתחלה, לפחות מה שאנחנו יודעים על עניין קטניות. עכשיו, למה בכלל חוששים לעיני קטניות? יש שתי חששות מרכזיים שמובאים, ובדי לכם את זה גם לדף, הסמק מביא אותם, קצת יותר מפורטים, לפעמים גם בעוד מקומות. עניין אחד זה חשש של התערבבות של חמש מיני נגן בתוך קטניות. כלומר, הם קרובים בשדה הרבה פעמים בגידול, או לחילופין, כשאוספים אותם בגורן, הם קרובים אחד לשני, ולכן יש חשש שבפועל יהיה לי מורב בתוך הקטניות, יהיה לי שם תערובת של מיני דגן. זה החשש. זה חשש אחד. וחשש אחר זה חשש של החלפה. כלומר שאנשים יבואו להתבלבל. בגלל שיש דמיון, או בצורת הגידול, שגם הקטניות הגדלים מתוך שרביטים, או בגלל שימושים אדומים כמו קמח וכולי, אז יש חשש שאנשים יתבלבלו במקום להשתמש בקטניות, שבאמת זה דבר שמותר, יבואו להשתמש בחמש מיני דגן. לא אמרתי, זה דבר פשוט, כי בקטניות עצמם ברור שאין חשש של החמצה. זה גמרא מפורשת בפסחים למנהי עמוד א', בסדר? זה פשוט. וכל הגזירות, הגזירות של חששות, של או של מה זה יתרבב בתוך, או חשש של החלפה. זהו. עכשיו, זה המנהג שמובא בכמה מהראשונים באשכנז, אבל הרבה ראשונים יצאו בחריפות נגד זה. רבי ירוחם כותב זה מנהג שטות. הבית יוסף כותב שגם דברים די חריפים נגד זה. הוא מסיים ככה, ולד דחש לדברים הללו זולותי אשכנזים. רבית יוסף כבר מעיד א', הוא רואים שלא אוהב את המנהג הזה. ובית הוא אומר שכבר בזמנו רק אשכנזים נוהגים את זה. ואחרי מה שולחן ערוך בתפנו נגיד מסיף א', הוא פוסק שקטניות מותרות לגמרי בפסח. צריך כן להנגיש הספרדים שמותר, אבל צריך לברור. כלומר, הבית יוסף מסכים שיש חששות שזה יתרבה וכולי, אבל יש איזה פתרון. בוא נברור, תבדוק שזה אחרי מדובר בקטניות. הספרדים שמשתמשים באורז וכדומה בפסח, צריך לברור היטב. יש אומרים שלוש פעמים, אבל קיצור צריך לבדוק טוב 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 מי שרוצה להשתמש בקטניות בפסח, גם ספרדים. אז ככה יש גם השלכה לספרדים בעניין קטניות. עכשיו, ארימה כותב, לעומת זה, אבל המנהג באשכנז להחמיר ואין לשנות, וכך האשכנזים נוהגים במשך כל הדורות, שלא משמשים בקטניות. עכשיו, יש כאן שום מבוכה בעניין. למה יש מבוכה? כי א' חלק טוענים שהטעמים האלה כבר לא רלוונטיים. בסדר, שאני אתייחס את הנקודה הזאת. וב' טוענים, היום חזרנו למדינה, ויש כולם ביחד, וצריך מנהג אחיד, אי אפשר שככה, זה יותר בלגן. מאידך הטענה הקלאסית אצל הרבנים זה מה לעשות, זה מנהג, ככה אנחנו מקובלנו ואי אפשר לשנות את זה. וברור שזה א', ברור שזה אמת. כלומר, גם אני עוד שנייה אגיד, אני אגיד כבר עכשיו, הטיעון שאין חששות זה לא נכון. ציוטית, יש גם היום ערבובים מקטניות, בגלל שבאמת גם באחסון וכל מיני מחסנים וגם בשדה, הרבה פעמים קטניות גדלים מיד תבואה. זה קורה הרבה. יש כאן סיבות כאילו מבחינה חקלאית שזה ככה. זה עוזר אחד לשני משהו בסדר הזה. וכבר אני שמעתי בכמה פעמים, שנים האחרונות, יש לי סיפורים שממש ערבובים. מישהו כאן בישיבה אפילו אמר לי שהוא זה שבוע לפני פסח פתח אורז ומצא בזה כמה חיטים. בסדר? אז זה קורה. בסדר? לא יודע עד כמה זה מאוד מאוד מצוי, אבל זה חששות שכאילו להגיד שלבטל את הגזירה כי זה כבר לא רלוונטי, זה טענה לא מדויקת. צודק, אבל אני אומר, יכול להיות שבזמנם היה מצוי, ונניח גזרו, נהגו את זה, אז לבטל את זה, אם באמת לא שייך בכלל היום, היום קשה לי להאמין שהיו גוזרים את זה, היו נוהגים את זה, אבל בגלל שכבר נהגו, וזה עדיין חשש שהוא כן קיים, לבטל מנהג יותר קל למשמעות. אין שום הגיון, אז יש לזה הגיון מסוים, זה א', ובאמת, הנקודה המרכזית, כמו שכותב אורך השולחן, בכמה מקומות, וגם כאן, בתפנון ג' סיף ד' הדבר, דמידין המותר לאכול אורז וכו', מכל מקום הנהיגו רבותינו ואבותינו, זה הרבה מאות משנים, וקיבלו עליהם באיסור לביא לאכול אורז מקטניה ופסח, ואיסור זה שקיבלו אבותינו משום גדר מדין תורה אסור לבטל. והמפקפקים המקינים בזה מעידים על עצמם שאין במירת שמיים ויראת חטא ואין בקיאים בדרכי התורה. מה מתכוון? הרבה דברים מהתורה זה מנהג. לפעמים זה לחומרה. אם זה כולה, יש חומרה, זה קטניות. אז במקום אחר שהארוך שם כותב בעריכות המנהג זה עירוב. עירוב שיש לנו בשבת. זה לא פשוט על פי ההלכה. אבל אומר הארוך שם, נהגנו. בסדר? ברוך השם שיש לנו עירוב. בסדר? אז המנהגים לפעמים הם לטובתנו, לפעמים, הכל לטובתנו, לפעמים זה לחומר, לפעמים זה לכולה. ומסיים, ארוך שלוחן, ופורץ גדר, ישכנו נחש. טוב, עכשיו, עם כל זה, מה זה?
שאוהבים פשוט, מי שאמרת רבי אלעזר מבורמאי, זה הוא פשוט החליט שזה קיים?
הוא מספר שזה קיים. אין לנו שום עדות שהיה בית דין שפסק פסיקה. פשוט כנראה מה שקרה, שבאמת היה חשש אמיתי, אז אנשים נהגו מעצמם לנזור מקטניות. אז נהיה מנהג שקיבלנו לעצמנו, ולקבלה של עם ישראל יש הרבה מאוד השלכות. הסיבה שהשולחן ערוך מחייב אותנו, כי עם ישראל קיבל לעצמנו, ולא שקדוש ברוך הוא אמר שיוסף קר הוא ה... בסדר? הרבה דברים ככה עובדים. ההלכה, זה מה שמתכוון כאן, ההלכה עובדת לפי קבלה. למה זה שיעור בפני עצמו? אבל זה קיצור. עכשיו, מצד אחד, אני אומר קטניות לאשכנזים אין מה לעשות, וצריך להמשיך לדבר הזה. מצד שני, לדעתי, יש הגישה רווחת, גם הרבה פעמים בציבור, וגם אצל חלק מהרבנים, דעתי היא קצת מוגזמת. הרבה פעמים מתייחסים לקטניות כחמץ גמור. כלומר, גזרנו, לכן זה חמץ גמור. עכשיו, אני חושב זה לא נכון, אני עוד שנייה אוכיח לכם את זה. אני רוצה לראות לכם הרבה הרבה מאוד צדדים שלמרות שאנחנו בתוך המנהג שאסור, שקטניות אסור, יש עדיין הרבה מקום להקל בכל מיני נקודות יותר מחמץ ודברים מאוד מאוד חשובים ומעשיים. אני גם אומר לבעת סוגריים, אני חושב שהרבה פעמים זה מגיע מתוך התגוננות על המנהג. כלומר, יש כאלה שמנסים לפתל את המנהג כל הידי, אז אנחנו מחמירים את זה ככה בכל דבר. אלה שתוקפים ומנסים לפורם משהו, הרבה פעמים התגובה זה בוא נחמיר יותר ונראה שזה רציני וכולי. עכשיו, נקודה ראשונה, ברור פשוט שזה לא מוגדר כחמץ. מה זאת אומרת? בוא נאמר, יש דעות חריגות מאוד 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 שהתאמצתי מאוד למצוא אותן, אבל הדעה מקובלת שמותר לעשות קטניות בבית. כן? אין איסור של בל יראה ובל ימצא בקטניות. כמובן בחמץ, זה תחליף מהבית. אין שום בעיה להשאיר קטניות בבית. כך מפורש בתורת הדשן. ונפסק ברימה בתפנון ג' סעיף א', מצאתי בזה ספר לקט יושר בשם רב שולם, שככה אומר שיש איסור לשיר בבית, אבל בוא נראה, כולם חולקים עליו, גם אותו היה לי מאוד קשה למצוא. נקודה שנייה, שאין בקטניות איסור הנאה, בסדר? גם אותו תרומת הדשן וברימה, לעומת חמץ, שאנחנו יודעים שאסור גם ליהנות מהחמץ, לא רק איסור אחר, יש גם איסור הנאה, אז בקטניות אין שום בעיה ליהנות מהקטניות. ועוד נקודה משמעותית וחשובה מאוד מאוד, שזה לא אוסר במשהו. ראינו שבוע שעבר שחמץ אוסר במשהו, נכון, מתערובת זה אפילו במשהו אוסר, מוסכם על כולם, אפילו כאן, אפילו לא מתאים מישהו אחד שמחמיר בזה, כולם אומרים שזה כמו ביטולים רגילים, ואנחנו נראה בהמשך שאפילו יותר קל מזה, וככה נפסק ברימה שזה לא אוסר במשהו. אם ככה, ברור שהגזרה או המנהג זה לא לשוות שיש לקטניות דין חמץ, זה לא נכון. זה משהו קל יותר. עכשיו, למה? בסדר? עכשיו אני רוצה להסביר שתי נקודות שמופיעות בתורת הדשן, שגם הבאתי לכם את זה בדף, שמסביר את הסברות למה מותר להשות ולמה עם איזה איסור הנאה, ואנחנו, הסברות האלה אנחנו ניקח להמשך. אומר תורת הדשן, למה מותר להשות את הקטניות בבית? אומר תורת הדשן, אינו אכלי ואנן לא משאינן, כלומר יש את הספרדים שאוכלים קטניות בפסח, ואתה אומר שאסור אפילו לשאת בבית, זה מוגזם. אנחנו נפרט את הנסביר יותר לעומק את הדבר הזה בהמשך. הוא אומר לו שהעובדה שהמנהג הזה לא תקבל אצל כולם, אז זה כאילו להגיד שתחליף משהו מהבית, זה כאילו להגיד שמשהו טרף, משהו... אז זה לא נכון. אם כאילו יש גם לנוהגים האשכנזים בקטניות, יש חשיבות לזה שהספרדים לא קיבלו את זה. זה אומר שהדבר הזה הוא לא כזה ברור, אז לא צריך להגזים, אז באמת אסור לאכול, אבל להעיף מהבית, מה זה, לא חמץ. עובדה שיש אנשים אחרים שאוכלים את זה. בסדר? זה הטענה של תרומת הדשן. אז יש משמעות שהגזירה לא תקבלת לכולם. נקודה השנייה, הוא מסביר למה מותר ליהנות מהקטניות, יש לו הסבר אחד שאני לא אעריך בו. הסבר השני, הוא אומר, שלית בזה דררה דחמץ. כלומר, יש חשש מסוים שנבוא להחליף את זה עם חמשת המינים, ושזה יהיה וכולי. אבל הקטנית עצמה, ברור, זה מה שאמרתי קודם, ברור לכולי אלמה שקטנית היא לא מחמיצה. בסדר? אז גזרנו גזרה של אל תאכל וכולי וכולי. נגיד שקטניות אסורות בהנאה, משהו אסור בהנאה, כשאתה אומר שהגוף של החפץ הזה הוא בעייתי, אז הוא נסר בהנאה, אבל גוף הקטנית זה לא שום מותר. גזרנו גזרה מסוים שאסור לאכול וכולי וכולי. נגיד שאסור בהנאה, איסור הנאה שייך שממש הגוף של הדבר הוא בעייתי. וכיוון שהקטנית עצמה אין בה דרר דחמץ, הגוף הזה זה מותר, אז לכן ברור שמותר בהנאה. עכשיו, אז הסברנו שברור לחלוטין שאין לזה את הגדר הרגיל של חמץ, הסברנו שתי הסברות שאנחנו נחזור אליהם להמשך. עכשיו אני רוצה להוכיח לכם יותר מזה, לא רק שזה לא מוגדר כחמץ, אלא שזה מוגדר כאיסור פחות. מה זאת אומרת? יש איסור דרבנן, אבל נותן עוד לכם שאיסור קטניות נחשב בתוך איסור דרבנן כמשהו שמוגדר, כעת אם אומר זה חומרה. בסדר? יש לזה כמה השלכות. בסדר? א', נוכח לכם את זה וחזר כמה השלכות. השלכה או ההוכחה הראשונה. מקובל כמעט על כל האחרונים שקטניות פתלות ברוב. כלומר, לא צריך ביטול ב-60. בסדר? גם בלח. כן? בדרך כלל אנחנו יודעים שבלח צריך ביטול ב-60. אבל החוק יעקב אחד מהאחרונים, אצלנו מסימן תפון ג' הוכיח מהרמה אצלנו, וגם השולחן ערוך הרב, והחיי אדם, והמשנה ברורה גם, בסעיף קטן ט' אצלנו, ועוד הרבה האחרונים, אמרו שקטניה בטל ברוב. כלומר, אם קטנית נופלת לתוך מרק בפסח, בסדר? אין שום בעיה ברגע שהקטניה הזאת זה פחות מקטן, דוגמה מעשית, מכינים צ'ונט, בסדר? אני אוכל חמותי בפסח, ומספרדים מכינים צ'ונט. יש בשום קצת קטניות, בסדר? נניח, היא לא יודע שאני הולך להגיע וזה, או שכחה, אז התפשיל עצמו מותר. עכשיו, צריך עקרונית להוציא את הקטניות, בסדר? אבל שאר התפשיל לא נאסר בכלל. עכשיו, למה? הרי איסור בדרך כלל אומרים, למה בעצם הוא צריך 60? כי אחרת יש טעם, נכון? טעם כעיקר, וגם ביסור דרבנן, טעם כעיקר, והטעם של הקטנית התפשט, והוא מתפשט עד אחד ב-60. נכון? זה מה שהסברנו שנה שעברה בענייני איסור והתר. וזה הסיבה. אז למה להגיד שקטנית מותרת כבר ברוב? מסביר החוק יעקב, תקשיבו טוב. כיוון שבלב אחי הוא חומרה והרחקה באלמה, אז מכל מקום, רוב על כל פנים באינם, דים, לא כן, לא מכיר את הרוב הכלל, להביא כאוכל לתפשי בקטנית עצמו. מה שאומר החוק יעקב תכלס? זה חומרה באלמה. אז מצד אחד, אני לא מתיר לאכול קטנית. אז אם יש לי יותר מ-50% קטניות, זה כבר ממש לאכול קטניות. כן? זה לא רק תערובת. אבל ברגע שזה מוגדר כתערובת, שקטנית זה לא הרוב, אין בעיה. חזל גזרו רק לאכול את גוף הקטנית, שיש כמות גדולה, מעל 50%, אבל הוא ממש אומר, סיבה לזה כי זה חומרה באלמה. אנחנו נסביר את הנקודה יותר בהמשך. הביטוי הזה מופיע בעוד הרבה האחרונים. אנחנו שולחן ועוד ועוד, וכמו שאמרתי, זה דבר שמוסכם על כולם. אז יוצא מכאן שמה שדברנו קודם, שהחששות שדיברנו עליהם בקטניות, אומנם חזל חששו לזה, אבל חששו ברבה מוגבל. יודעים שזה חשש, לכן אל תאכל, צד שני לא צריך להגזים, זה בטל ברוב. בסדר. חוק יעקב. זה מופיע גם, קיצור זה מוסכם, יש נבורה כמעט על כולם. עוד השלכה לזה, שאפשר להקל בספקות. אם יש לך ספק, אנחנו נראה בהמשך כל מיני ספקות שעולים מהקטניות, אפשר להקל. ככה אומר המרחשת בסימן ג' בגזר הקטניות שנע ליסוד הרבנן, מספקה לא אסרינן, להו משונה וספקה דרבנן לכולה. בסדר? ויותר מזה אומר חוק יעקב, בנגיטו ובנגיטו אחר, אין להחמיר בקטניות עצמו חומרה בעל מהו, ואבוד לא להוסיף עלי. גם הרב קוק כותב דבר דומה באורך משפט סימן קופיות ב', בפרט ביסור קלוש כזה ראוי ללכת בו אחר המקילים. כלומר, פיינשטיין, אגרות משה חלק ג' סימן סמר ג', במקום שלי כמנהג אין לאסור, כי בדברים אלה אין להחמיר. בקיצור, זה הגישה המקובלת שמצד אחד אנחנו מקבלים את האיסור, אבל לא צריך להגזים, יש ספקות מקילים. טוב, עוד השלכות לזה, שבעצם זה דרגה, זה איסור שהוא פחות, הרב עובדיה, שאני מזכיר לכם שהוא ספרדי, למי שלא יודע, בחווה דעת, חלק א' סימן ת', הוא כותב את זה, את התשובה הזאת גם לאשכנזים. אז יש כאלה שיגידו שהוא כתב את זה לאשכנזים, כי הוא חושב שקדמיות זה שטויות, אבל בכל מקרה הוא כותב לאשכנזים שמותר להכיל את הילדים שלהם בקטניות לכתחילה. בסדר, עד גיל 13, אולי קצת קודם עם חינוך, וילדים מ-4, 5, 6, 7 וכולי, אפשר להביא להם חופשי, חודשי, במבה וכל מה שרוצים. למה? הוא אומר שככה, קיצור שהאריכות מאוד גדולה בזה, אבל הוא אומר שאפילו אולי בכל איסור דרבנן יש מקום לזה, אבל כל שכן בקטניות שזה מנהג וחומרה בעלמא שלא צריך להגזים, אז אסור לעצמך, אבל אפשר להכיל את הילדים. עכשיו, זה לא מקובל מאוד, אשכנזים, כמה שאני מכיר, רובם לא נוהגים להקל סתם לתת לילדים שלהם בכל קטניות, אבל מצד שני, כן מקובל אם זה תינוק או חולה שיש בו צורך מסוים, או חולה שיש בו סכנה, לא תינוק שאחרת הוא ימות מזה, אבל מקובל שכן בזה לא זה, וגם אני כאילו שית, אם אני הולך לשום מקום ואני רואה מישהו מביא לי לילד שלי במבה בפסח, אני לא הולך כאילו, אני לא אכיל אותו בידיים קטניות, אבל יש, אני אומר, אם זה איסור גמור, אם עכשיו מישהו מכיל לילד שלי חזיר, אז הייתי מנפל עליו ותופס את החזיר וכולי. אם זה קטניות, אז בואו נהיה קצת ככה להרגיש יותר, אז הרב עובדיה ממש מתיר להכיל בידיים, זה לא מקובל, אבל קצת שני, כאילו לא צריך להיות לחוצים.
אבל פוסק את זה לאשכנזים.
פוסק את זה לאשכנזים. זה ספרדים, הם מותר להם לעשות מה שהם רוצים. הם יכולים גם בעצמם לאכול. טוב. נקודה נוספת שאני ממשיך. ראינו שאני, אופה, אני אומר שאני רוצה להוכיח שהאיסור הוא קלוש יותר. ראינו שהוא בטל ברוב. זה לא מוגדר כמה שאיסור גמור. ראינו שתחכה בספקות. וראינו שאולי גם לא צריך לחוצים, כשר לילדים, חולים וכולי. נקודה נוספת זה איך מגדירים קטניות. בדבר הזה יש מחלוקת מאוד גדולה בפוסקים, וזה לא הכי ברור בעולם. יש שלוש שיטות מרכזיות, אני אגיד כל אחד בקצרה. שיטה אחת, שאולי הכי הגיונית, בואו נראה באיזה מיני קטניות יש חשש. כלומר, חשש להתערבב, חשש שזה דומה. נבדוק, נעבור אחד אחד. מה שרלוונטי, רלוונטי. מה שלא, אז לא. אז לא גזרה על כל קטניות. זה גזרה על מינים שהם באמת יותר רלוונטיים למה הדבר הזה. החששות שדיברנו עליהם קודם. זה אפשרות הראשונה, שמי שמעלה את זה, זה שולחן ערוך הרב, בתפנון ג' סעיף ד', ויש גם עוד כמה אחרונים. ולכן, כאילו, אנחנו נחשוש רק מדברים שבאמת יש חשש של להתערבבות ממש עם חיטה, או שמכינים מזה, נכון, מסע קדירה, שזה בעצם דומה, וחשש החלפה, וכולי, עוד משהו שגדל בשרביטים, שיש דמיון בצורת הגידול, כאילו, כל הדברים שיש חששות. אפשרות שנייה, שיש הגדרה בוטנית. בהלכה יש כל מיני הגדרות, מה מוגדר קטניות, זה מושג שמופיע כבר במשניות, ואפשר להגדיר בוטנית, וניקח דוגמה, נעשה השוואה ללחות כלאיים, ללחות כלאיים יש שם מושג של קטניות, ונעשה גדרות בק, מה שמופיע ללחות כלאיים, שזה בעצם הגדרות בוטניות, נוכל להעתיק לכאן. בסדר? לכאורה ככה אפשר להעתיק בסנק, אני לא אעריך בזה. זה אפשרות נוספת. בסדר. הכיוון השלישי, טוען ככה, שאנחנו פשוט נבדוק מה מקובל במנהג. כלומר, נהגו לפני 700 שנה באשכנז, נכון, לסורת קטניות. אז בואו נראה מה היה מקובל. כלומר, אנחנו מעצמנו, אולי נגוזרו נגזרה. אבל, בסדר, למה אנחנו נוהגים באיסור? כי ככה נהגו. אז בואו נראה מה נהגו. זה מה שכותב הרב פיינשטיין, בחלק ג' סימן סמך ג', ולכן הוא כותב בוטנים, בסדר? בין היתר, קיצור, יש לו כמה הסברים, אבל בסופו של דבר הוא מסביר ש קיצור, לא קיבלו לעצמם את או שלא היה בכלל בוטנים בזמנה, אבל הוא אומר, זה לא היה כלול במנהג, ולכן הם מותר בוטנים. אז הוא מסביר, א', כי זה באמת היה מנהג, זה לא תקנה גורפת, כן? זה מנהג, אז מה שנהגו, נהגו, והוא אומר, במיוחד, זה שהטעם כאן האיסור הוא קלוש, אז לא צריך להגזים, לא צריך להוסיף. מה שאם זה היה באמת חששות מאוד מאוד כבדים גם כיום, הייתי אומר, טוב, בואו, אולי אנחנו שוב, אבל בגלל שטעמים הם קלושים, וכל האיסור מבוסס על מה שנהגו פעם, אז מספיק מה שעשו בעבר. עכשיו, הדבר הזה יש הרבה השלכות. אז בוטנים כרגע הזכרתי שבאמת הרב פיין שכותב להקל בזה, כי זה לא, כנראה שזה לא היה בזמנם, זה לא היה בתוך המנהג. כך מופיע גם בשו"ת מלמד להועיל, חלק א' סימן פ' ח', הוא כותב זה מנהג ירושלים לכל הבוטנים. ובאמת הרב ישראלי, סיפורים שהיה מחלק בכוונה לפסח, מחלק בוטנים לילדים ככה זה, וגם זה מנהג ליטה, כי תראו שבה מנהגים שזה היה מקובל. עכשיו עוד דבר, תפוחי אדמה. מתפוחי אדמה הרי מכינים לפעמים קמח, נכון? קמח תפוחי אדמה. אז לכאורה צריך לגזור על זה, כמו שנכון זה דומה לקמח רגיל, אז אולי יבוא להתערבב וכולי. אז אומנם יש כאלה שחשבו לעשות את זה, ונשמת אדם ככה נוטה להחמיר, אבל הדעה מקובלת להקל בזה. רב יעקב עמדין כותב ככה, ניצחתי אותם על אנשי הקהל שם שציוו על המורה שלא יאסור דבר חדש, מה שלא אסרו הרבנים שישבו שם על כיסא ההוראה. הוא אומר, מה שאמרנו קודם, תפוח אדמה, זה לא היה כנראה זה משהו יחסית גם חדש, לא היה בזמנם, לא נגעו בזה איסור. אז אמנם כיום, אם היו עכשיו גוזרים, אולי זה הכלול בתוך זה, אבל לא נהגו בזה איסור, ולכן זה מותר. והיום אף אחד לא מחמיר שתפוח אדמה מוגדר כתניות כמה שידוע לי. ועוד פעם הסברה, כן? מה זה?
כן.
עכשיו, איך בפועל מכריעים ביניהם? אמרנו שלוש אפשריות. איך להגדיר מזה כתניות? עוד דבר שיש בו חשש ממשי, ואז נניח אם הוא מחמירים בבוטנים אולי, אז מחמירים אולי בתפוח אדמה. אם אפשר להגיד שמגדירים על פי הגדרה הבוטנית, כמו בכיליים, והסברה השלישית שמה שנהגו, ממש, בואו נסתכל מה בזמנם נהגו, על פי זה אנחנו נקל ונחמר. עכשיו יש איזה מחלוקות מאוד מאוד גדולות. בגדול, נגיד, הפסיקה החרדית הקלאסית זה נחמיר עם כל האפשריות. בסדר? אנחנו לא יודעים, מחמיר עם כל הדברים, זה ככה מופיע, זה גישה הקלאסית החרדית. קיצור, יש לי הרבה מקורות העניין. הרב ליאור, כן, הרב דוב ליאור פוסק כמו אינגרית מיישה, שמה שנהגו, וזהו. הרב אריאל, הרב יעקב אריאל, נראה שהולך בעיקר בכיוון הראשון, שנכון, בוא נבדוק גם כיום, מה יש חששות, מה אין חששות, ואם יש היום חששות חדשים, אנחנו נחמיר בהם. ואם לא, אז לא. בסדר? כאילו, פשוט, עכשיו, כאילו שזה כמה השלכות, נניח, טוב, אני לא יודע אם נרחיב את זה כאן כרגע. נניח כינוע. בסדר, כינוע זה משהו שהוא חדש יחסית. אז יש איזה כאן דיונים, אז אם הולכים על פי הרב פיין, אמרו שאנחנו נקל בזה, כי זה משהו שהוא חדש, אפשר להקל בזה. ואם הולכים על פי כיוונים אחרים, נגיד הרב אריאל מחמיר בזה. כי הוא אומר שהיום יש בזה חששות, מכינים בזה לחם, וזה נראה מאוד דומה, כאילו היום, אחת השימוש, לגן, ולכן צריך להחמיר. אבל כמו שאמרתי, שאם הולכים על פי הרב פיינשטיין, וכך באמת הרב ליאור פוסק, אז הוא גם מחל בכינוע. מקל בכינוע.
יש משהו הפוך.
מה?
שלפי הרב אריאל
כן.
מותר.
כן, הרב אריאל יגיד, אני אכל משהו שהיה נניח פעם, אני לא יודע, יש דוגמה לזה, נסתכל שנייה, משהו שנניח היה נהוג, שזה בעייתי, והיום זה כבר אין חשש, אז הוא יקל בזה. בסדר? נניח על לפתית. כשאדם אנחנו נגיד משך לפתית, אז הוא... שנייה, אני כבר זוכר. קיצור, נגיד שנגיד לפתית, אנחנו נגיד מה אומר בדיוק. בקיצור, עכשיו, אני חושב שלאור מה שראינו עד עכשיו, מסתבר, אני לא רוצה להכריע, להכניס ראשי בין הערים, אבל לאור מה שראינו, שבאמת רואים שהגישה הקלאסית אנחנו עוסקים, שמצד אחד אנחנו מקבלים את האיסור כתניות השני, לא מגזימים בו, לא מוסיפים או גזרות, מאוד מסתבר ללכת עם הרב פיינשטיין. כשלהגיד שמה מה מחייב אותנו, המנהג, היום לא הגזרו את הגזרה הזאת. אז מה שנהגו, נהגו, זה הסבר שהוא באמת סביר והגיוני. אני יכול להבין את הרב אריאל, שאומר, בסדר, נהגו, נהגו לחוש לקטניות, אז בוא נבדוק מה שהיה חיים. ואני חושב שלא מה שאמרנו, הגישה של הרב פיינשטיין, הרב ליאור, הוא מאוד סביר והגיוני. אז זה עוד כאילו השלכה. כלומר, בתוך השלכות של להראות שזה איסור שהוא לא הכי חזק בעולם, אז אני חושב שלבחור מה מוגדר כקטניות, יש אפשרות חזקה לתפוס כמו הרב פיינשטיין. עכשיו, עוד נקודה שהיא מאוד חשובה ומאוד מעשית. שמן קטניות. בסדר? יש שלוש שיטות בפוסקים איך להתייחס לשמן. כלומר, בהנחה שקטניות אסור, האם השמן המופק מהקטנית נאסר או לא נאסר. יש שיטה אחת שאומרת שזה מותר לגמרי. כך מופיע בשו"ת עמק הלכה, סימן קוף למדלן, שהגזרה או המנהג זה לא לאכול קטנית בעין. בצורה השלמה שלה, אבל שמן, שזה הפקה מתוך הקטנית, על זה אין כבר מנהג, וזה יכול להיות מובן לאור מה שראינו, שזה לא מקושה, שקיבלנו לתנו שקטנית לחמץ גמור, קיבלנו חשש מסוים לא לאכול, אבל מה שמופק זה כבר משהו אחר, ועל זה, עכשיו זה שיטה לא הכי מקובלת בעולם. שיטה אחרת, קיצונית הפוכה, שגם שמן אסור לגמרי, שקטנית זה בפועל גזרו, נהגו, שזה איסור גמור, ולכן גם מה שיוצא דינו כקטנית ואסור, כך מופיע באבני נזר, סימן שין עין גימן, נשמת אדם, סימן למד גימן. טוב, הסבר אחר, שלדעתי זה השיטה הרווחת בפוסקים, שיטה מאוד מאוד חשובה, אני אביא כמה השלכות מעשיות לזה. יש כאלה שאומרים, שאלה תלויה אם שוטפים את הקטנית לפני הפקה של השמן או לא. יש קטניות שבשביל להכין אותם שוטפים אותם במים, מייבשים אותם וכל אחרי, מייצרים שמן. ויש קטניות שאין בכלל מגע במים. כזכור שבוע שעבר דיברנו שאחד מאפשריות בשביל שמשהו יחמיץ, נניח יש לי חן של דגן, הוא חייב לגעת במים. אם לא נוגע במים הוא לא יחמיץ. אז באופן פשוט, גם אם גזרנו שקטניות זה כמו חמץ, נניח. זה לא יותר חמור מחמץ. בחמץ, אם אין מגע במים, אז מותר, נכון? אז למה שבקטנית נגזור יותר על זה? אז ברור שאם שמרנו על הקטנית, אין מגע של מים, אז ברור שאם מותר. נכון, נכון, זה פשוט ככה מופיע, ככה ממש במתורת הדשן. הזכרתי קודם, שמובע ברימה.
למה הקטנית באם זה לא נגע במים אסור?
עוד פעם?
אם יש איזה קטנית...
כן.
בעין.
כן.
זה לא נגע במים.
קטנית לעצמה היא לא מחמיצה. בסדר? זה ברור. החשש היחיד שאם יש לי נניח קטנית התערבבה במין אחר של דגן, בסדר? בטעות, אז יש סיכוי שאם הוא יבוא במגע המים הוא יחמיץ. גם אפילו מין דגן ממש, הוא לא מחמיץ בלי מגע של מים. בסדר? אז אם יש קטניות שלא נגע במים מעולם, אז אנחנו אפשר להקל בזה. וככה יש לא מעט פוסקים שאומרים. ככה המרחש בסימן ג' אומר, והרב קוק, יש, הבאתי לכם את זה בדף, מומלץ מאוד בזמן החופשי, יש שם באורך משפט סימן כ"ח, כ"ט, הבאתי לכם את זה, ק"ח, ק"ט, הבאתי לכם בדף, אחרי זה ממשיך עד סימן ק"ד, זה הבלגן בארץ, זה הפיצוץ, הוא היה רב הראשי, אני חושב, והוא פסק שמן שום שמן של האחים ברסלב. זה, יש שם כאילו בית בת שלהם, והוא אומר, זה מנוקה מכל חשש תרבות חמץ, משומר מכל ביית מים, באופן שאין בו שום חשש מנהג מלאכול בפסח, ומותר להשתמש בשמן שום שמן הנעל בחג המצות וכו', זה נחשב למהדרים ולמהדרים וכו'. הוא חשש לפסיקה הפשוטה, זה עשה לו בלגן, הבדץ בארץ, הרבנים החרדים ירושלים, עשו עליו מחאות ואמבושים וקיצור, היה שם הרבה חילול השם. בסיפור הזה. עכשיו, הוא כותב אחרי זה בתגובות, הוא לא מבין מה הם רוצים, כאילו, הוא באמת כותב, אני... מה אתם רוצים, והוא יש לו זה, ויש לו תשובה, גיטור, שווה לקרוא את זה ככה בריחות, הוא אומר, לגבי, יש לו כמה עקרונות שם לגבי פסיקה. א', הוא אומר, אם מחמירים סתם, זה איסור דאורייתא. מה זאת אומרת? כתוב, עשו משמרת למשמרתי. נכון? שצריך לעשות, שהתורה אמרה, צריך לגזור על סייגים של... כאילו צריך לעשות סייגים לתורה, לעשות איסורי מדרבנן. אבל זה מצוות עשה. אבל מזה אני יכול ללמוד, לאו הבא מיכל עשה, שלא לעשות משמרת למשמרת. כלומר, התורה אמרה לעשות משמרת, אם אתה עושה עוד משמרות, זה אתה עובר על איסור, איסור לאו. התורה אמרה עשה משמרת, ולאו הבא מיכל עשה, אתה עושה משמרת למשמרת. לכן אומר, אם אתם מחמירים סתם, אתם אומרים איסור דאורייתא. ובית אומר...
על הסתר הורייתא.
מה זה?
על הסתר הורייתא. למה במקל על עשה? עשה.
אז עוד פעם, כתוב בתורה עשה, לעשות משמרת למשמרת. בסדר? ואם אתה עושה יותר מזה, כאילו, הרב הוא כאילו, לא יודע אם הוא מאמין בזה עד הסוף, אבל הוא דורש מהעשה הזה עוד איסור. עכשיו, הוא אומר עוד נקודה חשובה מאוד, הוא אומר שמאוד מאוד חשוב... להורות איפה שאפשר להקל, כי שזה עיקר הדין. למה? על פי זה יסכילו לדעת שמה שאנחנו מתירים הוא מפני אמיתת, סליחה, מה שאנו מחמירים הוא מפני אמיתת התורה, ומצאו רבים מדבקים בתורה. כלומר, אם אתה מחמיר כל הזמן, לא אמין לך אף פעם. אם אתה מקל, 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 כי מותר. ובמקום אחד אתה מחמיר, יגידו, כנראה שזה התורה, אבל אם אתה כל זאת מחמיר, זה יגידו, יאללה, הם סתם הרבנים האלה תפוקים. אז בקיצור, אז תשובה ככה מאוד חשובה בעניין, ולמייסה אני חושב שזה גישה יחסית מקובלת, פחות אצלנו, בציבור החרדי אני חושב שמחמירים גם בזה. עכשיו לדבר הזה יש כמה שלוחות מעשיות, שמן סויה ושמן כותנה, שזה שמנים, נגיד שמן סויה זה שמן שהוא מאוד מאוד נפוץ למי שנמצא במטבחים, ולכאורה נראה שעיקר דין שיש להתיר בזה. למה? כי בהכנה של סויה אין מגע עם מים בכלל, לא מורטיבים את הסויה, ואז לדעת הרב קוק והרבה פוסקים אפשר להקל בזה. ובית בכלל ברור שזה מוגדר ככתנית סויה. למה? רק לפני 100 שנה זה התגלה סויה, בסדר? אז אם הולכים עם הרב פיינשטיין שזכרתי קודם ועם הרב ליאור, שרק מה שמקובל ונהגו באיסור אז זה יהיה אסור, אז לכאורה על פי זה אפשר להקל בזה גם. ולכן יש כאן מן שתי סברות מאוד חזקות להקל, ואני מצטרף לכל מה שאמרתי קודם שבכתניות יש ספקות אפשר להקל, לכן נראה שעיקר הדין להקל בזה. הרב ליאור ככה מורה למייסה, הרב מלמד גם כותב שזה עיקר הדין. בפועל בשטח בפסיקות החרדיות מחמירים בשמן סויה. אני אישית קלבתי לזה הרבה, אבל עכשיו בדיוק אחרי בהכנה לשיעור הזה אמרתי שנרים טלפון לחמותי, אני עם ספרדים כל המשפחה, אני אחיד שמה שעושה בלאגן אשכנזי, אז הם עושים כבשבילי ששום דבר לא יקטניות, אז קיבלתי על עצמי אחרי השיעור הכנת השיעור הזה שנגיד ששמן סויה זה בסדר. אם אין שמן סויה זה התחליף בפסח של שמן קלים שהוא מגיל והוא גם יותר עקר. אז קיצור, שווה...
החרדים ממש צמים לפסח,
מה זה?
החרדים לא אוכלים.
הם אוכלים, אבל הם אוכלים לא טעים ויקר. טוב, נקודה נוספת. לציטין. לציטין, שמן שמופק מליפטיץ. בסדר, מה זה ליפטית? ליפטית, לכאורה זה סוג של קטנית. עכשיו, חלק מאוד גדול מממתקים, שוקולדים וכדומה, עשויים בעצם מליציטין. מליפטית, לציטין, זה תדבר.
זה ליפטית.
מה זה?
מה זה ליפטית?
ליפטית זה סוג של צמח. אתה לא מכיר? באמת אתה חביא כאן סרטונים,
לא רוצה לכם. כתוב על מסרים, לא רק איפה מה.
אז יפה, כתוב מותר לאוכלי ליפטית, עכשיו תדע מה זה. יפה. אז קיצור, בבדץ נוהגים כמובן להחמיר בזה, וברוב גוף קשרות גם מסמנים את זה, או שאסור לאוכלי קטניות ולא מפרטים, ויש כאלה שעושים לנו טובה, אומרים שאסור לאוכלי ליפטית. גם כאן נראה שעיקר דין להקל בזה, למרות שאופן, למעשה אני חושב, וזה מה שאמרתי קודם, הרבה, גם רבנים וגם הציבור, חושבים שקטנית זה כמו חמץ גמור, אז מחמירים בכל דבר, כי בפסח מחמירים בכל דבר, אז גם כאן תחמירים בכל דבר. לדעתי זה ממש לא נכון, ולכן אני חושב שגם כאן עיקר הדין להקל, יש המון סיבות לזה. א', בכלל לא ברור שזה בתוך המנהג שנהגו, קיצור, בכלל לא ברור שזה בכלל מוגדר כקטנית, זה מסובכת להסביר לכם, אבל הצמח עצמו הוא לא קטנית. יש בו חלק מסוים שהוא כן, קיצור, בכלל לא מוגדר שמוגדר כקטנית. ב' השמן שמופק מליפטית הלציטין לא נוגע במים. עוד פעם אמרנו שעל פי הרב קוק ועוד אפשר להקל בזה. יש עוד סיבה שלא נראה בהמשך, שהרבה פעמים זה בטל ברוב. בסדר? אז כאן רואה בעבר שקטנית בטל ברוב. נראה בהמשך, אם מותר לעשות ככה לכתחילה, אבל בכל מקרה יש הרבה סיבות להקל. הרב אליהו אני מקל בזה, מופיע בשוט אמא דבר, חלק א' סימן סמך ב'.
זה מקל בכל קניית הרב
אליהו? כן, הוא מורה לאשכנזים. הוא המורה לאשכנזים שיכולים לאכול את הלציטים. בסדר, אני מסכם. ראינו עד עכשיו שקטנית זה איסור שאשכנזים קיבלו לעצמם, אבל שזה איסור יותר קלוש. ראינו כמה השלכות. השלכה הראשונה, בטל ברוב. כי זה לא ממש הגוף, כיתור, זה נקודה הראשונה. נקודה השנייה, ספקות אפשר להקל. נקודה השלישית, אפשר להקל בכל מצבים, לילדים, חולים וכדומה. נקודה הרביעית, שבהגדרה של קטניות, יש שלוש אפשריות ויותר מסתבר, אני חושב לאור הדברים שלי, ואומר כמו הרב פיינשטיין, במקרה המחמיר יותר כמו הרב אריאל, אבל, ולגבי שמנים, ראינו שגם יש הרבה מקום להקל, לפחות בשמנים, שאין להם חשש של חמץ, אז לאחורה ממש אין סיבה להחמיר בזה. טוב, נקודה נוספת חשובה מאוד, וזה חוזר למה שאמרתי קודם, אני רוצה להוכיח לכם שאיסור קטנית איסור גברא ולא חפצה. מה אני רוצה מכם? חוץ מזה שזה לומדוס נחמד. אני חוזר למה שאמרנו שהקטנית בטל ברוב. שאלתי, איך זה יכול להיות? האם הגוף הקטנית זה איסור? בסדר? וטעם כעיקר, כלומר הטעם שיוצא ממשהו מוגדר כעיקרו ולכן הוא אוסר. אז באמת מבחינה מציאותית השפעה של דבר זה עד 1 ב-60, אז זה אמור לאסור. אז מכאן באמת מדויק, וככה ברוך השם מצאתי, שלא נמצאתי את זה בלבד, אלא כתוב במרחשת, בסימן ג', שמכאן שקנית איסור גברה, בסדר? אין האיסור על החפץ, רק על האדם, שהאדם אסור לאכול בפסח, בסדר? חמץ זה גוף בפסח נחשב כחזיר, בסדר? הוא אוסר, אם הוא נוגע משהו, הוא אוסר אותו. קטנית בעצמו זה מותר לגמרי. למה? כי הוא לא מחמיץ. אמרנו שהאדם אסור לו לאכול מגבל כל מיני חששות. אבל לא יותר מזה. עכשיו, אני רוצה להביא לזה השלכה מאוד מאוד חשובה, והיא גם יכולת מעשית. כלים שבשלובים קטניות. בסדר? שזה יכול לקרות, איך זה יכול לקרות? אני נניח הולך לחמותי, בסדר? והם, אני מגיע לחטי השני של החג. בחטי הראשון, משלו קטניות, כי לא הייתי בשם. האם עכשיו אתה חגיד, טוב, כל הכלים שלך הם טרף מבחינתי, כי בשם זה קטניות. לפחות תחכי שלו, בן יומו וכו' וכו'. בסדר? זו שאלה שיכולת מעשית. כלומר, אשכנזי שאוכל את הספרנים, ונניח, הם הכינו לו ארוחה שהיא גלת בלי קטניות, אבל הכלים, לכאורה, זה טרף גמור. נכון? אז באמת, השמירת שבת כהלכתה בפרק מהם, כותב, שמירת שבת כהלכתה יש לו פרק על קיצור, פרק מם, אני לא זוכר אם זה פרק שלם שמדובר על פסח, או שזה רק אגב, קיצור לא זוכר, הוא שמה, הוא כותב שבאמת אסור להשתמש בכלים הללו. אבל אני רוצה להוכיח לכם שזה לא נכון.
למה? זה לא קל בחום.
מה זה?
זה לא קל בחום אם מותר לבשם קטנית עם הצ'ונט.
כן. לא אמרתי שמותר לבשל קטנית עם הצ'ונט.
או זה לא מטרף, אז הכלי כן יטרף.
לא, כי אני יכול להגיד שאם זה לא בפועל הוא בטל בתפשיל, אז מה קורה לו? הוא פשוט כאילו נבלע. אבל נניח שיש לי רק קטנית בתוך זה. בסדר? אז הוא לא נבלע, הוא לא, ואז הוא יכול אולי לעשות את הכלי.
אבל גם אתה מבטל.
לא הבנתי, אם אני שם קטנים בתוך צ'ונט, בסדר? זה מה ששאלת. אז מה קורה? אז אפשר להגיד, זה מה שאומר שבאת בפרטה, שבאמת הקטנית כאילו הוא נבלע. כלומר, הרוף שם שלו קטנית מתגבר עליו, ואז הקטנית כאילו נעלם מן העולם. אז ממנו הוא לא עושר לו שום דבר, לא את האוכל, לא את הכלי. אבל אם אני לקחתי המון המון, עשיתי סיר אורז, זה קטניות. אז אין כמה לבטל אותו. אז אם אנחנו מתייחסים לאורז כאיסור, כחמץ, אז זה אוסר גם את הכלי, אז אסור לשמש.
אבל גסה, אני מבשל אחר כך לא קטניות.
כן.
מה האורז מהכלי או בטל?
אז זה תלוי. אז זה כבר, בוא נאמר, יש דיונים שלמים. אם זה נניח שזה מוגדר כאיסור, אז מה? אתה שואל, אם שאלתי משהו אחרי זה, זה שאלות טובות. אבל השמירת שבת מתייחס באמת לבישול של עוז בכלי כאיסור. ולכן אומר שהכלי הזה יאסר. עכשיו, לכן הוא אומר השמירת שבת כהלכתה למעשה, שמי שרוצה, יש לו היתר להכין קטניות, נניח, יש לו חולה, יש לזה, שיהיו כלים נפרדים. יהיה כלים, נניח, הכי מעשי, בקבוקים לילדים. הרבה מאוד מהחלב, מהפקות חלב לילדים, איך נקרא כבר שכחתי דברים אלה, מטרנה, בלעז, קיצור, חלקם הם קטניות, בסדר? אז אם אתה רוצה עכשיו לשטוף את הבקבוק, אז תעשה את זה באמבטיה, בסדר? זו הוראה מקומלת אצל חלק גדול מהאנשים, אל תעשה בתוך הכיור ומשאר הכלים. עכשיו אני רוצה להוכיח לניו דעתי שיש הרבה הרבה מקום לכל בזה, ואני אפילו אגיד לכם שמישהו חשוב הסכים איתי. נקודה ראשונה שראינו שהטעם לא אוסר. מה עכשיו הוכחנו? שלמה זה בטל ברוב? יש איסור על הגברה. אבל החפצה של הקטנית היא מותרת. הקטנית זה היתר גמור. אז לי אסור לאכול, אבל הגופה של הקטנית זה לא איסור. אז לא שייך להגיד שהטעם שלו התפשט ואסר את הכלי. כי הטעם שלו מותר בכלל, זה טעם של היתר. זה נקודה ראשונה. שבאמת, אמרתי את הנקודה בפני הרב ליכטנשטיין, והוא הסכילו, אתה יודע, ובסוף הוא אמר שנראה לו שזה נכון, ולדין אמת אמר שהוא חושב שזה בסדר גמור, שמי שאוכל ללכת לספרדים, אין בעיה גם לאכול בתוך כלים בני יומם, אין שום בעיה. נקודה שנייה שהיא דעתי מאוד חשובה, שהיא בעצם לוקחת לנו לנושא רחב יותר, ואני לא אעריך בזה הרבה, אבל שאלה כללית, יש כאן חבר'ה שאוכלים רק חלק? כן, בסדר נניח, אני. בדרך כלל משתדל. האם מותר לאכול? האם אני צריך עכשיו ללך אליך הביתה, אתה לא אוכל, בסדר? האם אתה יכול לצלך בכלים? הכלים שלך הם בלי חלק, אז הכלים שלך טרף מבחינתי, לא? כלומר, כל מיני מצבים שמישהו מקבל לעצמו משהו מסוים, לא משנה, חומרה וזה, ומישהו אחר לא. אז האם הכלים של האשכנזים שלא אוכלים, שאוכלים לא חלק, השם ירחם, אז אסור לספרדים לאכול את האשכנזים אף פעם, נכון? אומר המרלב"ח, בסימן קוף כף א' הוא דם הזה, יש לו שם איזה 40 עמודים, פעם קראתי אותם, אבל לא עכשיו. קיצור, כתבתי איזשהו דם בעריכות עצומה, כתבתי את עיקרי דברים כאן, והוא דם הזה בעריכות, ומצאתי מי שכותב את זה בהדיה לעניין שלנו, שוט זרע האמת. מי זה? רב ישמעאל הכהן. אני גם לא שמעתי לב אף פעם עד השיעור הזה. חלק ג' סימן ממחת, והוא כותב שבאמת בגלל שקטניות לא התפשטו בכל ישראל, לכן הכלים לא נאסרים, אפילו בני אומם. הוא כותב כך, אפילו אחד מבני העיר שנוהגים בזו כדיון מתארך בעיר אחרת, שנוהגים בהם יותר יכול לאוכלה מכליהם, ואין צריך לשאול אם בשלו באותה קדרה קטנית באותו יום. הוא מביא כל הראיות, הפרי חדש והרימה, הוא מביא המון המון ראיות, ושהבסיס הוא שאם משהו מותר למישהו מסוים, מצד האמת, לא יכול להיות שהכלים שלו אסורים. כי אם אנחנו פוסקים לו שזה מותר לשיטתו, הוא לא יכול להיות שהכלים שלו הם טרף, וזה קצת קשור למה שראינו בתרומת הדשן. מתחילת השיעור, למה מותר להשות קטנים בפסח? אז מה הוא טען? לספרדים מותר לאכול ולך אסור להשות, אז גם כאן, לספרדים מותר להם לבשל אבל הכלים שלהם טרפים משלך, זה קצת טענה מגוחכת. קיצור, מביא הרבה ראיות, הרב עובדיה כמובן, שותי חווי דעת, חלק סימן ב' גם תומך בגישה הזאת, ומתיר לאשכנזים לאכול קטניות, גם זה בני אומם, מכוח הטענה הזאת. עכשיו אני מאיר, זה לא מוסכם על כולם. הרב עובדיה בעצמו מביא שיש חולקים, המרווח שהזכרתי קודם, הוא דווקא נראה בסוף שהוא מחמיר בזה, כשזה בני אומו. מחמיר בזה. שנייה. כף החיים, אצלנו, בעוד כף זין, מביא את הזרע האמת ואת המרלב"ח, ונראה שנוטה דווקא להתיר, כשהכלים הם לא בני אומם. ובני אומם נראה מדבריו שנוטה להחמיר בזה, והזכרתי קודם את הששק, שגם הוא כותב שצריך להחמיר. עכשיו, הסתכלתי מה המקור שלו, ששק בהערות של המטה, והוא מביא מהרם שיק. והוא כותב, כאילו, אומר השם שבת, שצריך, מי שמתיר קטניות, הוא צריך להפריד בין כלי קטניות לשאר הדברים. אז פתחתי את המערם שיק, והאורחה עם סימן רשם א', וגיליתי שזה לא כתוב שם בפנים, ואני אסביר לכם, כמו, מה זה לא כתוב? אפשר לדעת שזה כתוב, זאת אומרת, זה לא מדויק. הוא מדבר שמה שמותר להכיל חולה שאין בו סכנה. אפשר? זה פשוט. ואז הוא מוסיף, רשאים לעשות בכלים בפני עצמם, ולהשגיח שלא יתערב ויעשה בפת משונה משאר מצות. בקיצור, עיקר התשובה שלו, הוא מעריך שם לדבר שמותר ולכל שבו את הכנה, ואז אני מבין את זה כהמלצה טכנית טובה, ששים לב שהדברים לא יתערבבו. כלומר, אם אתה מכין קטנית, זה מותר רק לכל השם עושה כנה. אסור לו שאר אנשים. אז אני ממליץ לך, תעשה הפרדה. במקומות אחרים, מכלים נפרדים. זה לא שבאמת, אם זה יתערבב, זה מטריף כלים. זה סתם מדבר על המלצה פרקטית טובה של למנוע ערבוב, אבל אין במרם שיק מקום מפורש שהוא חושב שבאמת הכלים נאסרים. אז זה נקודה שנייה. נקודה ראשונה, שגוף הקטנית היא מותרת, רק נסר לגברה. נקודה שנייה, שכיוון שמותר לחלק גדול מעם ישראל, לא ייתכן שהכלים שלהם טריפים. נקודה שלישית, שגם, וזה קשור למה שאמרת קודם, גם נניח יש איסור, יש להניח שזה בטל ברוב. כלומר, אלה אם כן מדובר, קיצור, אם מדובר על אורז ממש, וזה דבר, אז א', כי יכול להיות שבישלו בזה עוד מאכלים באותו זמן, ואז זה יתרבב גם בתוך, ובמיוחד, אם זה לא מדובר בסיר שהוא רק קטניות, אלא רק בתוך כל מיני התערבות של דברים, אז ייתכן מאוד שזה בטל ברוב. זהו, אז זה הנקודה הזאת.
כלומר,
שוט זרע האמת, עובדיה מקדים את זה לגמרי, אפילו אם זה בני אומו. בסדר? לדעתי זה הסבר הפשוט יותר. ואמרתי לכם הרב נחשן ככה, אמר לי גם למעיס שאפשר להקל בזה, אני מקווה שהבנתי אותו כמו שצריך. בקיצור, אני מסכם. נקודה שנייה, אחרי שראינו קודם שזה איסור יחסית קלוש, לכן כל מיני הקלות, נקודה שנייה זה איסור בגבר ולא בחפצה, ולכן זה מה שמבאר לעומק למה זה בטל ברוב, ואחד מהשלכות, שלכן הכלים לא יאסרו ביחד עם עוד כמה נימוקים שהבנו. עכשיו אני מביא שתי נקודות מעשיות, ובזה אנחנו נסיים, נסיים לפני הזמן. אמרנו שנקודה מאוד מאוד מעשית, דיברנו על זה שכתיב בטלה ברוב. עכשיו הנושא שלנו הבא, האם מותר ליצור תערובת כזאת לכתחילה? כלומר, מעדנים. תנאו? מעדנים בפסח, חלק גדול בהם יש עם קטניות. כמה קטניות? קצת. האם מותר לי, או מותר למפעל, לייצר מערב פסח בפסח תערובת שבסוף היא תהיה בטלה? בסדר? האם זה מוגדר כביטול איסור לכתחילה, שאסור לקחת איסור ולבטל אותו לכתחילה, או שאין בזה שום בעיה? אז שנייה, נדבר על זה בדיוק, עוד שנייה, צודק, אנחנו נראה את זה בדיוק. עכשיו, עקרונית, היה אפשר לדון כאן בעריכות, זה תמיד קצת להבנות בביטור סוף לכתחילה וכולי, אבל אני אגיד לכם את מה שקורה אצלנו. הפרי חדש כותב אצלנו, בתפנו ג' סוף פות א', שמותר אפילו בפסח עצמו לערב לכתחילה. אני יכול לקחת קטנית, לשים בצ'ונט, לערבב, מותר לאכול. כך אומר הפרי חדש. בסדר? לא מקובל למעשה, אבל תכירו אותו. עכשיו, למה לא מקובל למעשה? כי הרימה חולק את זה בהניה. הרימה כותב, ותפנו ג' סיף א', בדיעבד, אם נפלו לתוך התפשיל, מותר. אז בדיעבד, לא אחרת. אבל יש פוסקים כמו המלחשת, שמצרפים את הפרי חדש בכל מיני מצבים, אנחנו נראה בהמשך צירופים לזה. אבל הגישה המקובלת שברור שאסור בפסח לערב לכתחילה. עכשיו, יש תשובה אחרת חשובה, שרב יצחק אלחונן ואסרמן בשו"ת בית יצחק סימן י"א, שהוא מחדש, קצת פחות מחודש מהפרי חדש, שמותר לבטל לפני פסח. בסדר? עכשיו למה? כי אומר לפני פסח קטנית היא בגדר היתר, נכון? עוד לא בפסח, אז מותר. אז זה לא מוגדר כביטול איסור לכתחילה, כי כרגע כשלפני פסח זה מוגדר כהתר. יש לו תשובה ארוכה בזה, ומעריך מזה הרבה.
זה מתר גם בחמץ לטעת העם הפעם.
אז גם בחמץ לא חורף אפשר לבטל לפני פסח, נכון? זה מה ששואל. ראינו שבחמץ יש מקום שזה חוזר בניו. נכון? שעבר דיברנו על זה, שגם אם ביטלת...
אמר לא חוזר.
אז אם לכאורה, מה שלא חוזר בניו, לכאורה אפשר לעשות כזה דבר, לכאורה. עכשיו, כן. מה זה? הרב יצחק אלחנן וסרמן בשו"ת באר יצחק. טוב, עכשיו, קיצור יש לו עריכות בדברים שלו, אני לא אעריך בזה הרבה, אבל הוא מביא בעצם שתי סיבות לזה, אני לא אעריך בזה. בקיצור, גם דבריו לא הכי מקובלים בעולם, עד שאנחנו נראה את זה. המרחשת אבל מביא את שני הדברים ביחד, כלומר גם את הפרי חדש וגם את יצחק, ואומר שבאמת, אם זה לפני פסח, הוא מוכן לסמוך על זה, שאין בזה בעיה. גם הוא אומר את זה, בר יצחק אומר את זה, הבית יצחק אומר את זה מפורשות, ובצירוף לפרי חדש, אז לכן הוא מקל בזה. אבל אני רוצה לראות לכם מה סובר הרמ"א בעניין. כלומר, ראינו שיש כרגע מחלוקת אחרונה, שיש א', אפשרות להגיד שאפילו בפסח עצמו פרי חדש, הבר יצחק במרחשת אומרים שדווקא לפני פסח מותר לערב לכתחילה, ואז לשיטתם יהיה מותר להכין מעדנים. עוד הרבה, חלק מאוד 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 גדול מהדברים שהם קטניות, זה רק תערובת קטניות, בסדר? כלומר, במבה זה ייחודי, שבאמת הרוב זה קטניות, אבל רוב הדברים שהם קטניות, שוקולדים וזה וזה, זה דברים שהמיעוט זה קטניות. אז אם אנחנו הולכים עם הרבי יצחק אלחנן והמרחשת, אז אנחנו מוחקים לדעתי 80% מאיסור קטניות. כי אם יש תערובת לפני פסח, ורוב הדברים היום יוצרים לפני פסח, היום בכל הפסים של בתי זה, אתה לא מייצר מיום למחר, אז זה כמעט מוחק לגמרי את איסורי קטניות. ויש כאלה שרצו לטעון את זה, הרב רעם ככה רצה אותי לפני שנה שנתיים לפסק הזה, אבל אני יודעתי, צריך להחמיר בזה דווקא. כל השיעור הבאתי לכם כולות, עכשיו אני צריך.
הוא יכול שכל רוב הדברים מוכנים.
מה זה?
אפשר להגיד שרוב הדברים שלנו באמת מוכנים לפני פסח. כל הוואפלים והמעדנים, אם תקנה אותם נגיד ביום הראשון של חול המועד, אז בטוח שזה מוכן לפני פסח.
כן, ברור, גם תקנה ביום השישי זה בטוח לפני פסח מוכן. אז שחכה, הרימה. מה סבור הרימה? ברמה יש סתירה. מצד אחד בסימן תפנון ג' סעיף א' הוא כותב שאם קטנית נפלה בדיעבד, אז מותר לאכול את כל התערובת. כאילו, אם אפשר למצוא את הקטנית עצמה, תעיף אותה, אבל התערובת מותרת. אבל אם אתה לא רואה את הקטנית, היא בטלה שם, אז מותר. בסדר? כלומר, צד אחד יש כאן מקום שאומר שהתערובת מותרת לגמרי, אין שום בעיה. מצד שני, בתף סמך ד' סעיף א' הוא כותב, והמנהג שלא לאכול חרדל כלל, בפסח, אפילו נתערב קודם הפסח, דווקא כמיני קטניות, שנוגעים בו איסור. הוא מדבר על החרדל, שמדבר כקטנית, הוא אומר, זה התערבב בתוך תערובת לפני פסח, וזה אסור. עכשיו, הוא דיבר בסתף המגימל, שהתערב בתוך פסח שמותר, וכאן הוא כותב שזה מתערב אפילו לפני פסח, וזה אסור. מה קורה כאן ברמה? יש שתי אפשרויות לחלק בין המקומות, שני מובאים בחוק יעקב ובעוד הרבה אחרונים. הסבר הראשון, שהוא אומר חוק יעקב, שבאמת תערובת מותרת דיעבד. זה מה שכתוב שם, בסימן תחנון גימל. מה שכתוב בסתף סמך דל, זה מקרה שבאמת זה לא תערובת. מה זאת אומרת? הכוונה שהחרדל הוא התערבב, אבל הוא ניכר. ואם משהו ניכר, אז זה לא מוגדר כתערובת, אז כאילו הוא שתמש במינוח תערובת, וזה לא מדויק. ואומר, החרדל עצמו ניכר, והוא נראה, ולכן זה אסור. כאילו, גם אם זה קרף מפסח, זה לפועל מוגדר כתערובת. אבל, לאור הסבר הזה, אם יש לי משהו שהוא באמת, באמת, באמת תערובת, והוא לא ניכר, אז אפשר להקל. עכשיו, לא, קיצור, זה הסבר ראשון, עוד שנגיד זה. הסבר השני, שיש לחלק בין לכתחילה לבין דיעבד. שבהסבר, בתפסים ג' הוא אמר שאפשר, למה תערובת מותרת? כי זה נפל דיעבד. תפסה מחדל, אני חרדל, מדובר שאנשים עושים את זה בכוונה. ועושים את זה בכוונה, זה אסור. עכשיו, אסור אפילו ערב פסח, כי כתוב שם מפורשות. והמנהג שלא לאכול חרדל כלל בפסח, אפילו נתערב קודם הפסח. אז יוצא שלאור הסבר השני בחוק יעקב, בסבר הרמה, שיש לחלק, אם באמת קטנית נפלה, אז דיעבד אני יכול להקל. אבל לכתחילה, בפסח, אפילו ערב פסח, אסור לבטל. עכשיו, גם בסבר הראשון, אין לנו יותר מפורש אפשר לבטל לכתחילה. סך הכל מה שכתוב, שבתף סמך ד' זה בכלל זה לא תערובת, אז לכן זה אסור. בתף סמך ג' כתוב, תף נון ג' סליחה, כתוב שנפל דיעבד מותר. ומה קורה לכתחילה? זה לא כתוב. אז יש לנו הסבר אחד שאנחנו לא יודעים מה הדין של לבטל לכתחילה ערב פסח. והסבר השני מפורש ברמה שזה אסור לכתחילה לעשות ערב פסח. השני הסברים האלה מביאים הרבה אחרונים, שולחן ערוך הרב, אחרי אדם, ונראה שהם חששו לשניהם. וגם יש משנה ברורה בתף סמך ד' סעיף קטן ו', שנראה שהוא פסק כמו הסבר השני, נהיינו שאסור לערב לכתחילה אפילו ערב פסח. לכן יוצא שהחוק יעקב, שולחן ערוך הרב, חיי אדם והמשנה ברורה כנראה נחלקו בהדיה על רב יצחק אלחונן. עכשיו גם הם אומרים שאתם ברמה, זה לא סתם מעצמם. קיצור, ולכן יש הרבה מקום להחמיר, ואני חושב שגם צריך להוסיף טענה שמופיע במקום אחר, בתוספות, בפסחים למד, שאם אנחנו מתירים את זה בעצם, לשון תוספות, מה הועיל לחכמים את תקנתם? כלומר, אם באמת חז"ל רצו שמתרחק מקניות בפסח, אם אתה מתיר לבטל לפני כן, אז אתה די הורס את כל העסק. קיצור, אז לכן, לעניות דעתי, יש להחמיר בזה. יש, אלה הרברים גם מביא את זה, יש תז מפורסם, שכולם אוהבים להביא, שטוב, מה, אם אנחנו פוסקים שנניח אסור לכתחילה, אבל מותר בדיעבד. עכשיו, אז מה זה אומר? שלי, בתור אדם פרטי, אסור לבטל קטנית. אבל דיעבד מותר לי. עכשיו, מה זה דיעבד? המפעל, הם ייצרו את המוצר הזה, את המעדן. עכשיו, אני בא לחנות לקנות. זה מוגדר לכתחילה או דיעבד. אז יש תז שמופיע ביורדיה וסימן קוף חצי ופנלד, שאומר שקנייה זה נחשב דיעבד. בסדר? כלומר, זה לא, אני לא הרבתי לכתחילה. זה, הם הרבבו, ואני, כאילו, טוב, ועכשיו יש כבר תערובת. הם הרבבו, עכשיו אני, אחרי שיש כבר תערובת, אני קונה דיעבד. אז אומר הרב רם, בין היתר, שגם אם נחוש לשיטה הזאת, שהיתר זה רק אחרי שדיעבד יש תערובת, אז לכל פי התז הזה יש להקל בזה, אבל יש ריבה, שוט הריבה, שאחד מהראשונים, כל הכבוד התז, שחולק בהדיה, ואומר זה לא נכון. קיצור, אני לא אריך בכל דבריו, אבל בגדול הנקודה שלו שאם במפעל מייצרים את זה בשבילי, אז אני כאילו נחשב שאני עשיתי את זה במובן מסוים. בסדר?
ולפי זה ליהודי בחול למותה.
יפה, אז מה שכן אני חושב שאם אנחנו הולכים נניח עם התז הזה ועם הריבש הזה, אם נניח פוסקים, זה יתן משהו הפוך, אם הפוסקים אשכנזים יפסקו נגד הרבהם, אני יוצא שכל מי שם במפעל כתוב דווקא לאוכלי קטניות, דיינו לספרדים, אז יהיה הרבה יותר קל אשכנזים לאכול, כי אז ביטלו את זה בהתר לספרדים ולי יהיה מותר. אבל דווקא אם אנחנו פוסקים לכולם, אז נדפקנו. טוב, זה, קיצור, זה, אז זה נושא אחד, זה ככה, אחרי שהסברנו הכל מהות קטנית וכולי, אז הערה מעשית בנוגע לביטול תערובת לכתחיל ערב פסח, הראיתי לכם שזה לא פשוט, יש אמנם מקום להקל בזה, אני לא אומר שאין מקום להקל, יש כאילו שיטות, וכמו שאמרתי, אפשר להבין במיוחד, מי שחושב שקטניות זה משהו לא הכי חמור בעולם, ספקות וכולי, אז יש מקום להקל, אני חושב שכאן כן ראוי להחמיר, כי יש הרבה אחרונים שכן מחמירים בזה, וגם כי בפועל זה ימחוק את כל קטניות, ולא לא לשם אנחנו רוצים להגיע, אני יודעתי, זה גבי זה. נקודה אחרונה ונסיים, זוג מעדות שונות. בסדר? יש בעל ספרדי ואישה אשכנזיה, או להפך, כמו אצלנו שיש לי נדפקה. מה קורה? אז אנחנו יודעים. אבל רציתי להביא לכם שיטה של צנחמת, שלא ספקתי להביא לכם לדף מקורות, והרב פיינשטיין מרחיב את זה, זה נקודה חשובה מהותית, ויש לזה השלכה גם אצלנו. אומר תשבץ בחלק ג' סימן תקופה אינטט. אין ספק שהאישה היא נכללת עם בעלה בכל חיובו, לאשתו כגופו בכל הדברים וכולי. דבר זה מיטה פשיטה, ואין בו ספק שלהיו שניים מסובים לשלוחן אחד, חלוקים מסורתיהן, האסור לזה ומותר לזה. לא יכול להיות מצב, בלי קשר קטניות, שיש שלוחן אחד, ולמישהו אחד זה אסור, אז צריך להכריע. או שהגבר כמו האישה, או להפך. עכשיו, התשבץ הכריע כמובן, שהאישה יש לו כגופו. עכשיו, למה? אפשר להגיד טוב, נו, שוביניסט. אבל אומר הפיינשטיין, תנה יפה. אבל הפיינשטיין, ארוחיים, חלק א', סימן קוף, נון ח', אומר ככה. הנכון, אני יודעתי, אישה צריכה לנהג כמנהג הבעל, בין לחומר ובין לכולה. עכשיו, למה? דין מנהג והולך ממקום למקום, כשאין דעתו לחזור למקומו הראשון. נוהג כמנהג המקום, שבא לשם, בין לכולה ובין לחומר. יש דין, שזה הרבה השלכות, שאדם שעובר ממקום שיש בו מנהג מסוים, במקום אחר, זה בפסחין הממתת, ואז אומרים שאם אתה התכוונת לעבור מקום, לעקור את המקום הראשון למקום השני, ואתה לא מקבל לחזור, אז כל מה שלך בעבר נמחק, וכל מה שבמקום החדש, זה מה שאתה מקבל. עכשיו, בסדר, יגידו הפמיניסטים, שנייה, אז בוא, אולי הבעל הולך עכשיו לאישה, שמתחתנים לא להפך, מה האישה הולכת לבעל? אז אומר רפא, אני שתי תונה יפה. מיני באישה לאחר נישואיה, נחשבת בכל מקום, נכנסה לרשות הבעל, הוא משום שמקומה להיות אצל הבעל מדאורייתא, שזה עיקר הנישואין שנמסרה לבעל להיות בביתו. אז יש כאן תנא לכאורה שומניסטית, שבאמת, כאילו, בזמן החתונה, אז היא נמסרת לאיש, כי הוא לוקח אותה, ואני לא זוכר אם הוא ממשיך להמשך, אבל באמת, זה לא רק משהו שומניסטי, באמת הבעל מחויב לה, הוא צריך לדאוג לפרנסה שלה וכו'. כלומר, התפיסה ההלכתית, שלחומר כאילו גם לטובת האישה וגם לרעתה, שהבעל הוא אחראי לבית, הוא חייב לכן לתת לעבודה ויכול להישאר בבית כל היום מובטלת מבחינת ההלכה, אבל בגלל שבאמת הבית נחשב מבחינה הזאת שכאילו היא עוברת אליו, לכן היא מקבלת את כל העניינים שלה. עכשיו, לכן למעשה אשכנזיה שתכנם עם ספרדי, לא ספרדיה, זה לא, יש גם דברים, בקיצור, אם מותרת, יכולה לאכול קטניות, לכאורה גם אין צורך באתר נדרים. כי כמו שאדם שעובר ממקום למקום, לא צריך להתיר נדרים, ככה מופיע במשנה ברורה, בתף סמיכת סיף יודלן, אז גם אצלנו אין שום צורך לזה, אבל יש כאלה, אז א', הרפיים שאני גם פסק, שבאמת בקטניות לא צריך להתיר נדרים, גם כף החיים ככה פסק, שקיצור לאישה כזאת שלא צריכה להתיר נדרים, אבל יש אחרונים, קיצור, שאומרים שכן צריך להתיר נדרים, הרב עובדיה גם אומר שעל הצד הטוב תעשה ההתרה, אבל זה לא עיקר הדין, מי שרוצה כאילו לעשות, שיבושם לו, אבל בעיקר דין לא צריך. מסכם בשתי מילים, ראינו קטניות, אשכנזים נהגו מכל מיני חששות שלדעתי גם קיימים כיום, חלקם, ומה שבעיקר מחייב שככה נהגו, אבל לא צריך להגזים, זה איסור שגם חזל, בהתחלה התייחסו לזה, כיסור, שהוא בוודאי פחות מחמץ ואפילו קל יותר בסוד רגיל לכמה השלכות, וכאשר התייחסו אליו כיסור גב רע לו כיסור חפצה, ולכן הוא בטל ברוב, ולכן הכלים מותרים, ועוד כהינה וכהינה. שקוייך.
לגבי הדעה עם השמן.
מה זה?
לגבי